טוב, אנחנו הגענו לתחילת פרק א', ואנחנו רוצים להגדיר את המושג נפש, נכון? הפרק הזה עוסק בנפש האדם וכוחותיה, ואומר הרמב״ם, דע שנפש האדם אחת. עכשיו בואו נלך בהוכחה בדרך השלילה. היות והרמב״ם לא מזכיר את הממד האלוהי הנמצא באדם, שכאילו הוא מזכיר את חמשת הביטויים, את חמשת המסלולים שדרכם הנפש מגדלה, שהם הזן, שזה הביולוגיה, המרגיש של החושים, המתעורר הרצון, השכלי, השכל, המדמה הדמיון, היות והרמב״ם לא מזכיר את הממד הנשמתי, לכן ברור שהרמב״ם כאן לא מתכוון, כשהוא מדבר על המילה נפש, על הממד האלוהי המוחלט שבאדם. זה, בזה הרמב״ם לא עסוק. והייתי אומר, ולכן מהבחינה הזאת, פרק א' ומה שמשתלשל מזה, הוא בעצם גם מתאים לכל אדם באשר הוא אדם, לאו דווקא לישראל. בין אם נאמר שלגוי יש נשמה, או גם אם נאמר שלגוי אין נשמה, היות וכאן אנחנו לא עסוקים בנשמה, אלא אנחנו עסוקים בנפש, תכף נראה מה זה, אז אם אלה כל אדם באשר הוא אדם, יש לו את הממד הזה. עכשיו, כדי להסביר את זה קצת יותר, אז היות ואנחנו לומדים גם ספר כוזרי, אז הייתי רוצה רגע את את ספר הכוזרי כדי אולי דרכו קצת יותר להקל על ההבנה. כשרבי יהודה הלוי מחלק את הבריאה לחמשת המדרגות הידועות, אז אני מתחיל בפסקה למד א'. המדרגה הראשונה קורא לה הכוזרי העניין הטבעי. אני קורא פסקה למד א', הלא תודה, מאמר ראשון פסקה למד א', הלא תודה כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם, שימו לב, נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. זאת אומרת, מהו הדומם, אני לא יודע, לפי הכוזרי, אבל מה המשותף, לפחות מהצומח והחי, או לפחות הצומח והחי, קורא לו רבי יהודה הלוי, העניין הטבעי. בסדר? אחר כך, פסקה למד ג', מדרגה שנייה של חיים, ובעניין הנפשי, שימו לב, שממנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות וחושים חיצוניים ופנימיים, וכיוצא בהם נתייחדו כל בעלי החיים. זאת אומרת, הצומח והחי, יש בו ממד שנקרא עניין טבעי, שנקרא גם לא יודע מה זה, החי והאדם, והרי גם האדם הוא בעל חיים, יש לו בעלות על החיים, מגדיר אותם רבי יהודה הלוי עניין נפשי. אמנם מה שמיוחד בו האדם זה המדרגה הבאה, ואילו האדם מתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, וישראל, אני מדלג לפסקה מבית, אמנם כן מדרגה זה משנה במציאות אלוהית מלאכיתי ואינה בחוק העניין השכלי הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. אם כן, יש כאן ארבע מדרגות. טבעי, נפשי, שכלי, אלוהי. כבר אנחנו רואים שהחילוק בין אלוהי ונפשי הוא ברור. וכן אנחנו רואים שהחילוק בין אלוהי ושכלי לנפשי גם הוא ברור. זאת אומרת, אם התורה אומרת על, לא רק על האדם, אלא גם על בעלי חיים, למשל, תוצא הארץ נפש חיה למינה, זאת אומרת שהמושג נפש הוא שייך לבעלי חיים ולא רק לאדם. כלומר, כל מי שיש לו בעלות על החיים, יש לו נפש. לכן אמרו הראשונים. מה זה נפש? אמרו הראשונים, נפש, כמו שאמרנו, זה לא רק הרצון, וזה לא רק המוסר או המידות וכו', אלא נפש הכוונה, עכשיו זו מילה קצת קשה, כבר נסביר אותה, הכוח החיוני שמחיה את הכל. כלומר, איזה מין חיוניות של חיים, כלומר, איזה מין הופעה של חיים. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד מאוד חשוב. כשרבי יהודה הלוי מדבר על ארבעת המדרגות, בלי הדומם כרגע, טבעי, נפשי, שכלי ואלוהי, המילה שהוא מקדים לכל ארבעת המדרגות האלה היא המילה עניין. העניין הטבעי, העניין הנפשי, העניין השכלי, העניין האלוהי. מה זאת המילה הזאת עניין? השורש של המילה עניין הוא עין נון אי. זאת אומרת, אני מצד אחד עונה תשובה לשאלה, אבל מצד שני, התשובה היא מאוד ענייה. זאת אומרת, לענות למישהו על משהו, משהו, זה מצד אחד יש כאן משהו, עניתי משהו, אבל מצד שני זה מאוד עני. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד הוא, שבעצם המהות הייחודית, למשל לעולם הצומח, ואחר כך לעולם החי, ואחר כך לעולם האדם, ואחר כך לעולם הישראלי, המהות הזאת, כל הגדרה שאנחנו לא נגדיר ונענה תשובה את ההגדרה הזאת, היא תהיה עדיין תשובה ענייה. לכן כשאנחנו משפט כמו, הנפש היא בעצם כוח החיים שמניע את בעלי החיים כולל האדם, כי הרי גם בעלי החיים נקראו נפש חיה. זאת אומרת, זה אותו מקור חיוניות של חיים, שהראשונים, שוב אני חוזר, קראו לה הנפש החיונית, שהיא בעצם תתפרט לפרוטות, למשל אצל האדם, בחמשת המדרגות. למשל, אתן דוגמה. גם אצל בעלי חיים יש זן, יש מערכת ביולוגית, פיזיולוגית מתפקדת. גם אצל בעלי החיים יש מרגיש, יש חושים. גם לבעלי חיים, למשל, יש רצון. בעל חיים, זאב, רוצה לטרוף כבשה. זה לא באותה מדרגה של רצון.
זה לא
אותה מדרגת רצון או אותה מהות של רצון כמו הרצון האנושי. אבל זה לא נכון להגיד שאין לו רצון. או שכל למשל. יש בבעל חיים שכל, למשל, לעשות מערב לטרף שהוא רוצה לטרוף. זה סוג של שכל בשביל זה. כלומר, הוא יודע שהיא בעל חיים שהוא רוצה לטרוף. אתה עכשיו מנסה ליצור זהות בין הרצון והשכל האנושי והרצון והשכל החייתי. אני לא מנסה ליצור עכשיו את הזהות הזאת, הפוך. אני רק רוצה להגיד שיש משותף, לפחות בשיתוף השם, נראה בהמשך ברמב"ם, בממד שנקרא בעלי חיים לממד שנקרא אדם. דרך אגב, זה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת, אבל לזה אנשים משום מה לא שמים לב. מה נברא ביום השישי? האדם. מה נברא ביום החמישי? נו, זה גננת, כיתה א', מה זה כיתה א'? מעון. מה נברא ביום השישי?
דשא, חיות.
תביאו את זה. ביום החמישי, סליחה, ביום החמישי. מה נברא ביום השישי, אמרתם? אל תחזרו בכם, האדם.
לא,
השישי. אתם אמרתם, מה נברא ביום השישי?
האדם,
תזכור. לא השישי, פעם שנייה אמרת את זה. יפה, מה נברא ביום החמישי? העופות. רגע. אלון פותח, אלון רציני. לבריאות, אני קורא. ויאמר אלוהים, פרק א', פסוק כ'. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה.
זה ביום השני.
מה ביום השני? מה? בערב בבוקר יום חמישי, אני קורא עכשיו. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה. דרך אגב, אם אני זוכר נכון, ונראה לי שאני זוכר נכון, זאת הפעם הראשונה שמופיעה המילה נפש בתורה. פה. ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. רגע, מה אתה עושה? כן. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת, אם כן עופות ורמסים, אשר שרצו המים, אם כן גם רמסים, גם שרצי המים וגם עופות העפים באוויר, ואת כל עוף כנף למיניו, ויאמר אלוהים כי טוב, ויברך אותם אלוהים פור ורבו וכו'. ומילאו את המים בימים ועוף ערב בארץ וערב ובוקר יום חמישי. רגע, עוד לא נגמר. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ, וחייתו ארץ למינה ויחל. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמס האדמה למינהו, ויאמר אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, יעשה אדם ערב ובוקר יום השישי. אם כן, מה ברא אלוהים ביום החמישי? את העופות ואת שרצי המים. מה ברא אלוהים ביום השישי? את הרמסים על האדמה, את החיות ואת הבהמות. ואת האדם. נשאלת השאלה. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את כל בעלי החיים ביום החמישי, ואת האדם השאיר לבדו ליום השישי? למה חלק מבעלי החיים נבראו ביום השישי עם האדם? כנראה שחוץ ממדרגת הדגים, או שרצי המים, או כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים, חוץ ממדרגת שרצי המים או חיות המים וממדרגת העופות, כל שאר בעלי החיים, הרמסים, החיות והבהמות, יש בהם כנראה דמיון לאדם. ולכן יש כנראה איזשהו משותף בין שלושת המדרגות האלה של רמסים, חיות ובהמות, שחיות על הקרקע, בניגוד לעופות שמופיעים באוויר ולבעלי החיים הימיים שחיים במים, יש מכנה משותף בינם לבין האדם. מה המכנה המשותף הזה כרגע? זה לא הנושא שלנו. רק רצית, לא יודע, רגע, לא ידעתי לרמב"ם שם. רק מה שכן אנחנו יודעים, שברגע שאנחנו פוגשים את עולם החי, החל ביום החמישי, העופות וחיות המים, והמשך ביום השישי, שזה הרמסים, החיות והבהמות על הארץ והאדם, שם פגשנו את המילה נפש. לכן, רבי יהודה הלוי שהוא דבר על בעלי החיים והאדם, בניגוד לצומח, הוא יקרא למקור החיים, לא האלוהי, אלא למקור החיים הטבעי שלהם, הוא יקרא למקור החיים הזה נפש, העניין הנפשי. נכון, הרמב"ם יגיד עוד מעט בפרק א', שנכון שיש לכאורה מכנים משותפים, לפחות הזן מהמרגיש, בין הנפש החייתית לנפש האנושית. אבל זה לא מכנים משותפים באמת, זה רק בשיתוף השם. רק רוצה אבל להגיד עוד משפט אחד, שני אחד, משפט אחד. אם כן, מה זה נפש שהרמב"ם מדבר עליה בפרק א'? זה אותה מקוריות של חיים שיש לה התפרטויות, לפי הרמב"ם אצל האדם, חמש התפרטויות, אבל זו אותה מקוריות של חיים טבעית שמבחינה מסוימת, הייתי אומר דומה אבל לא זהה, יש גם מבחינות מסוימות לאותה הופעה של מקוריות של חיים נפשית גם אצל בעלי החיים, זה ייקרא נפש האדם. לכן אם תסתכלו רגע למשל בהוצאה של מוסד הרב קוק, אז יש כאן הגדרה מאוד מעניינת, באלף, לגבי הכותרת בנפש האדם, הוא החלק הפנימי הרוחני של החי, בניגוד לחלק הגשמי החיצוני הגוף. טוב, נגיד שבנו משהו. הנפש, שימו לב עכשיו, היא המהות העיקרית והצורה המייחדת של בעלי החיים, ולאו דווקא של האדם. לכן לא מדובר על הנשמה, אלא מדובר על אותה נפש חיוניות שהיא מקור החיים. הייתי אומר את זה בצורה אחרת, כשהאדם אומר אני רוצה, אז יש שני אניים שמדברים אצלו. יש אני שהוא אני האלוהי הנשמתי, שעליו לא מדובר פה, ויש אני שהוא אני של כל מה שאדם מכיר את עצמו בעולם הזה, שיבוא לידי ביטוי בחמשת המחלקות של הזן המרגיש המדמה המתעורר בשכל. ומהבחינה הזו, בשיתוף השם, יש שיתוף בין האני האנושי לאני החייב. אבל אם אנחנו מדברים רק בשיתוף השם, דומה לא זה, אבל אם, ונראה בהמשך, אבל אם אנחנו נראה עכשיו על נפש האדם, נפש האדם, אני קורא שוב, זאת אותה המהות העיקרית והצורה המיוחדת או המייחדת של בעלי החיים, ומשותף הוא השם הזה לכל חי מרגיש, כמו שראינו למשל כמה דוגמאות, שגם האדם, שגם בעלי החיים נקראו נפש חיה, וגם האדם נקרא נפש, למשל מביא כאן פסוק ברמיהו, לא משנה כרגע, אבל זה אותו כוח חיים חיוני שממנו מופיעים החיים במובן, הייתי אומר, העולם הזה, ולא במובן, נקרא לו, האלוהי האינסופי המוחלט, שזה נקרא כבר נשמה. לכן מצד אחד אני עונה תשובה, אבל מצד שני היא מאוד ענייה, העניין. זאת אומרת, זה איזושהי מקוריות של חיים טבעית שמתפרטת לחמשת מדרגות, לחמשת המדרגות השונות, והיא אחדותית, כמובן המקור הוא אחד, תכף נדבר על זה. אז מצד אחד יש כאן איזו תשובה, אבל מצד שני זה קצת עני התשובה הזאת, כי בעצם זה מעבר להגדרה, זאת המקוריות חיים. מה תגיד? איזה מילה יש לך להגיד עוד יותר ממקוריות החיים? מקוריות החיים לא במובן האלוהי, במובן החייתי, או במובן החיי, יש לנו חיים, נפש, חיה. מה? הכוונה זה לאותה המציאות החיה שבאדם. לכן למשל, כשהאדם נברא, אז אחד הפסוקים שמתארים את בריאת האדם זה הפסוק הבא, ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, זה פסוק אחד. פסוק שני, ויברא אלוהים את האדם, ויברא אלוהים, פסוק אחד בפרק א', פסוק כף ז', ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. פסוק שני בפרק ב', פסוק ז', פסוק ז', ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. שואל המלבי, שואל בעל ספר המידות, שואלים כל מפרשי הפשט, מה זאת אומרת ויהי האדם לנפש חיה? הרי גם בעלי החיים נאמר עליהם, למשל פסוק כ"ד פרק א', ואומר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, או למשל פרק א' פסוק כ', ואומר אלוהים משרוצה מים שרץ נפש חיה. אז אם כן, גם בעלי החיים נקראו, לפחות חלקם, נקראו נפש, כלומר חלקם כולם, אבל בפסוקים נקראו חלקם, נקראו נפש חיה. אז מה שונה נפש החיה, למשל, שבשרצי המים, ואומר אלוהים משרצו המים שרץ נפש חיה, או של החיות הבהמות והרמסים, ואומר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ, למינה ויכן, אל מול, מה היא שונה הנפש הזאת? מנפש החיה של האדם, שעליה נאמר, ויהיה אדם לנפש חיה. אז יש הרבה פירושים. רש"י אומר רוח ממעלה, לא צריך להבין מה הוא אומר. דרך אגב, זה מקרה חור. רש"י אומר נתרסם בהודעה ודיבור, זה משהו אחר. בכל אופן, אומר עמל ואומר בעל ספר המידות ועוד, שאם אנחנו נשים לב, נפש החיה של האדם כלולה משניים. מצד אחד, ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה. מצד שני, ויפח באפיו נשמת חיים. החיבור בין נשמת החיים, בין הכוח האלוהי האינסופי, לבין אפר מן האדמה, שזה הכוח הטבעי שבאדם, המפגש בין שניהם יוצר איזו מציאות חדשה שמחברת את שניהם, שהיא נקראת נפש חיה. לכן, רגע, שנייה. זה לא מה שנאמר לחיות, כי מה שנאמר לחיות זה תוצא הארץ נפש חיה. מי הוציאה? הארץ. כן, נפש החיה של החיות היא תוצאה של הארץ בלבד. מול נפש החיה של האדם, זה תוצאה של אפר מן האדמה ונשמת חיים, זה תוצאה של ארץ ושמיים. לכן זה נפש חיה אחרת לגמרי. אבל רק אני רוצה רק להראות שהביטוי נפש חוזר פה וחוזר פה. לכן אותה מקוריות חיים חייתית ואותה מקוריות חיים אנושית ברמת העולם שלנו או בהופעה בעולם שלנו, כי אצל האדם יש מקור גם נשמתי אלוהי, זה ייקרא נפש חיה. וכן, כשאני אומר אני רוצה לא במדרגת האלוהי האינסופי שלי, אלא במדרגת כל מה שאני מכיר מעצמי בעולם הזה, זה יקרה, הנפש שלי אומרת אני רוצה. הנפש שלי רוצה. היי, תגידו, זאת לא תשובה, העניין, אני עונה וזה אני. בסדר, מה אפשר לעשות? תמיד שמגיעים למהויות או מקוריות החיים, למהות המקורית של החיים, אז תמיד התשובה היא מצד אחד תשובה, מצד שני יש בה איזה סוג של עניות, סוג של... של חידלון, הסוג של חיסרון. לכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית. אם כן, הנפש היא מקוריות החיים. של מי? של בעלי החיים והאדם. האם זה דומה? כן. האם זה זהה? בשום פנים ואופן. מה? מה אתה מדגדג את השפה? לא, מה הבעיה במה שאנחנו אומרים? איך מי יכול להפריד? הרמב"ם מפריד בהמשך, עוד לא הסברנו את הרמב"ם. אנחנו כרגע רוצים להבין את המילה נפש. חשוב לי שנבין דבר אחד. על מה הרמב"ם לא מדבר? הוא לא מדבר על הנשמה. לכן פרק א' מתאים לגויים? כן. פרק א' מתאים לבעלי חיים? לא. חלק מתאים לבעלי חיים. הזן? המרגיש. זה בטוח מתאים לבעלי חיים. כי לבעלי חיים יש מערכת פיזיולוגית, ויש חמישה חושים. בסדר, הבנתי. ב' מה לגבי רצון? מה לגבי שכל? מה לגבי דמיון? האם לבעלי חיים אין רצון? יש להם רצון. הם רוצים לטרוף, אז הם רוצים לטרוף את הכבשה. האם אין לו שכל? יש לו שכל, הוא עושה מערב לכבשה. האם יש לו דמיון? אנשי מדע יגידו אולי היום שזאבים חולמים. במדרגה של זאבים. לא במדרגה של בני אדם. אז יש כאלה שרוצים להגיד שיש להם רק זן ומרגיש, בפרט על פי מה שנראה בהמשך. יש כאלה שרוצים להגיד שיש להם את חמשת החלקים, אבל בצורה של חי. לכן אני מעדיף להגיד דומה אבל לא זהה, ובעלי החיים כרגע לא מעניינים אותנו, מעניין אותנו נפש האדם, זה הנושא בספר הזה. הרי לא לשכוח, אנחנו רוצים הכנה לנבואה, לא לשכוח את ההקדמה, זאת התשתית של האחריות האנושית לקבל נבואה. כשהנפש שעליה אנחנו מדברים זה אותה מקוריות של חיים המתפשטת על כוחות החיים של האדם בעולם הזה. מה עם הנשמה? זה נושא בפני עצמו.
גם הזן זה לא נושא בעלי חיים.
ברור, זה יגיד בהמשך. בסדר, לכן כשהרמב"ם יגיד נפש האדם וכוחותיה, או כשהוא יגיד המשפט הראשון נפש האדם אחת היא, זה דבר מאוד עקרוני. מדוע? כי ההתפרטויות המעשיות של נפשו של אדם התחלקו לחמש מחלקות, אבל זה לא נכון לומר, ותכף נראה מדוע, שיש לאדם חמש נפשות. אלא יש לו מקוריות אחת אחדותית, שממנה מתפרטות פעולות מחולקות או חלוקות. ולא כמו שיאמרו בפילוסופים, כמו שהוא מזכיר שם כאן בעלי הנפשות, או רופאי הנפשות וכו', שיש לאדם שלוש נפשות, או יגידו חמש נפשות, או 5 מיליון נפשות, לא משנה כרגע. יש נפש אחת. למה חשוב לרמב"ם להגיד שיש נפש אחת? למרות שפעולותיה חלוקות, ולא עוד מעט. בסדר? זאת התחלת ההגדרה למושג נפש. לא לטעות בטעות המצויה שכאן מדובר על הנשמה. לא מדובר בכלל על הנשמה פה. כן, קודם. כרגע אנחנו מגדירים את המילה נפש. נפש, מקוריות החיים. מה יותר פשוט מהגדרת הראשונים? הנפש החיונית. מה זה חיונית? חיים. אני לא רוצה לדבר על פי המקובלים, אבל משפט אחד אולי כן נגיד כדי להבין שהנפש היא לא נשמה. הנשמה זה הכוח האלוקי האינסופי שאין לנו בועסה. הגוף זה הלבוש הפיזי, זה החומר. הנפש לפי המקובלים היא מחברת בין הנשמה לגוף. נפקא מינה, שכל זמן שאדם היה רק נשמה בגן עדן, אין לו גוף, אז גם אין לו נפש. לאחר שהוא הגיע אל העולם הזה והנשמה מתחברת אל הגוף, זאת אומרת נשמת חיים ואפר מן האדמה, ההרכב של שניהם יוצר נפש חיים. ואדם אין נפש חיים. כשאדם נפטר מן העולם, עכשיו הנקודה. מה קורה לנשמה? חוזרת למקורה. איפה מקורה? בעולם הנשמות. יפה. מה קורה לגוף? חוזר למקורו. איפה מקורו? אפר מן האדמה. מה קורה לנפש? לאן הנפש נעלמת?
נמוגה.
קודם כל, מה קורה לנפש? נעלמת. למה היא נעלמת? נמוגה אמרת. למה היא נעלמת או נמוגה? כן, אין בצורך. כי כל מדרגת הנפש זה לחבר בנשמה לגוף. ברגע שאין נשמה מחוברת לגוף, אז אין צורך בנפש. אז מה קורה עם הנפש? איך היא מתמוססת? אפשר, חוק שימור האנרגיה. לא מבין בחוק שימור האנרגיה. אני לא מבין. באמת לא
מבין.
הוא
לא משהו פיזי,
זה
לא נכנס
לתוך חוק. אוקיי, לא מעניין אותי. לא, באמת לא מעניין אותי. האנרגיה האמיתית של האדם זאת הנשמה. הנפש היא מקוריות החיים, לכן נדרשתי לפחות 5 פעמים בשיעור הזה ברבע שעה האחרונה, היא מקוריות החיים בעולם הזה. לכן הפסוק מדויק, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, נקרא לזה גוף, ויפח בפיו נשמת חיים, נקרא לזה נשמה, ההרכב של שניהם, ויהי האדם לנפש חיה. בניגוד, בקוצי הארץ נשמה. זה דיבור המלבים, זה לא דברים שלי. זה דיבור ספר המידות, הרבי זה. בסדר, לכן נפש, הנפש עליה מדובר פה, זו אותה מקוריות של חיים במדרגת האדם בעולם הזה. אתם רוצים לקרוא לזה נפש טבעית, אתם רוצים לקרוא לזה עניין נפשי, אתם רוצים לקרוא לזה העני של האדם. לקרוא לזה איך שאתם רוצים. רק לא לקרוא לזה נשמה, כי כאן הרמב"ם לא מדבר בחמשת החלקים על הנשמה, וגם לא לקרוא לזה רצון. למה לא לקרוא לזה רצון? מה? כי הרצון זה אחד הביטויים של הנפש, שנקרא מתעורר. זה לא נכון להגיד שהנפש כאן היא הרצון. בסדר או לא? באדם הנפש היא המסקנה. ויאמר ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, הסיכום של שניהם ויהי האדם לנפש חיים.
ואיך מתוך זה, איך אמרנו שפרק א' מתאים גם לגויים אבל לא לבעלים?
כי זה לא נשמה.
אבל
כי כתוב נפש האדם, זה פשוט קורה נפש האדם. הרמב"ם לא מדבר, הספר הזה לא נכתב לבעלי חיים, כי בעלי חיים, שאני במשפט שהוא לכאורה סותר מה שאמרתי קודם, אין להם שכל ללמוד.
אין להם שכל?
ללמוד. בדקתי באינטרנט.
נפש כולל.
הנפש היא לפני השכל, אחד מביטוייה הוא השכל. זה נכון, זה יותר טוב. אני רוצה רגע שתבינו מה עניתי לניב. הנפש כוללת את השכל, זה בעצם מה שניב רוצה להגיד, שהנפש היא בעצם כלולה מ5 חלקים. כלומר, הנפש היא סך כמות של 5 החלקים.
הרצן מרגיש מתעורר מדמי שכל. זה מה שאמר המקשן, זה ניב אמר. הנעת הרצן לא. זה לא שהנפש היא סך חמשת החלקים. הנפש היא המפעילה בדיוק, היא המקוריות של חמשת החלקים. זה לא שאם עכשיו אני אקח את הפומלה שנקראת נפש לתוך אותה, נגלה חמש מחלקות בפומלה. לא, הנפש היא עוד לפני חמישה היום. והנפש הזאת מתפרטת לחמישה מסלולים. לכן זה לא שהנפש היא הסך הכמותי של חמשת אלה, אלא הנפש היא המקור האיכותי, בלי הנשמה, של חמשת אלה. מי שלמד בינן אמונה מובן לו המשפט שעכשיו אמרו. דיברנו על זה, מתי? הזכרנו את הרמב״ם בכל יסוד התורה, והזכרתי שיש גם במורה נבוכים, ואמרנו שלא נפסח את זה. היית פה בשיעור שפתרנו כל יסוד התורה? נפסדנו. פרק ד' הלכה חית. תסתכל שם. טוב, מתקדמים, עכשיו קצת רצים, קדימה, יאללה, צריך להזדרז. דע, שנפש האדם אחת. טוב, אי אפשר עוד להזדרז. למה נפש האדם היא אחת? מי שרוצה לענות תשובה למה נפש האדם היא אחת? זהו? אם הייתי אומר שנפש האדם היא לא אחת, אלא יש לאדם חמש נפשות, מה הייתה המסקנה של המשפט הזה? מה? דבר איתי עברית. מה הייתה המסקנה של המשפט הזה?
שאם נפש האדם היא לא אחת,
אז
אתה יכול בעצם כאילו, אין לך השפעה, אין לך חולת על המעטים שלך.
שמעת? נדב, שמעת מה אמר דוד? אם נפש האדם מחולקת לחמש נפשות שונות, כלומר היא לא אחדותית, זאת אומרת שלעולם האדם לא יכול לקחת אחריות על כלום. למה? כי ברגע שהרצון שלו משתולל, הוא אומר, מה אתה רוצה? השכל שלי בסדר.
הנפש הבהמית.
השכל ש... אופה, סליחה, אדם, עזוב עכשיו הגדרות שאתה מכיר, בואו נהיה מדויקים ברמה. כשאני רוצה משהו שאסור לי לרצות, אז יבוא, אז נעבור בטענה לרצון של האדם, נגיד לו, למה אתה... אז הוא אומר, מה אתה רוצה? זה הרצון שלי, השכל שלי בסדר. ברגע שנבוא בטענה לאדם, לקלקולים השכליים שלו, הוא יגיד, מה אתה רוצה? והפיזיולוגיה שלי עובד בסדר. ברגע שאני אומר נפש האדם אחת, זה אומר שיש מקוריות אחת, זה אומר שיש אחריות. זה אומר, מה גם בלי זה?
אדם אחד, אתה רואה שאדם אחד, אז אתה אומר לרצון שלך, אז
למה? אבל איך
ברצון שלך? יש לך אחריות הכל
שמשלם. ברגע שנפש האדם לא אחת, אני מפקיר לפחות חלק ממני. כי אני אומר, הרצון שלי משתגע. השכל שלי תקין. הדמיון שלי מתפרע.
זה עדיין חלק ממך.
החושים שלי בסדר.
זה עדיין אתה.
לא משנה, אבל אין לי אחריות על זה.
ברור שכן, זה אתה, תטפל בזה.
אני אגיד את זה ככה. אני אשכלל קצת את זה. ברגע שאנחנו אומרים שנפש אדם היא לא אחת, זאת אומרת שהאדם יכול לתרץ לעצמו תירוץ שבחלק מצדדי הנפש שלו, בחלק מהנפשות שלו הוא בסדר, ובשאר החלקים הוא לא בסדר, והוא יכול לקבל את זה, אני מגזים קצת עכשיו, באיזשהו סוג של שלוות נפש. ברגע שאני אומר שנפש האדם היא אחת, זאת אומרת שברגע שיש קלקול באחד מחמשת החלקים, מה המשך המשפט? יש קלקול בהכל, אומר יואל. כלומר, אם האדם מחולק לחמישה חלקים, אז הוא יכול להגיד לעצמו, תשמע, אני 100% מחולק לחמישיות, 20-20-20-20-20, אני סך הכל, לכם שהם מסובכים מורכבים, אני יכול להוציא לפועל 80%, 20 לא יכול להוציא לפועל, אני מסתפק ב-80. אחד יסתפק ב-40, 60 לא.
זה סוג של פיצול
אישיות. ולכן, רק שנייה, ולכן האדם המחלק את עצמו לנפשות שונות, הוא בעצם האדם שמסיר אחריות, כי הוא יכול לתרץ עצמו תירוץ שהוא לא יכול להיות שלם בהכל. אתה יודע מה? בוא ניקח דוגמה מצוינת. הוא יכול להגיד, תשמע, אני לא יכול לשלוט על הדמיון שלי. הדמיון מדמיין. מה אתה רוצה? אני ישן בלילה בחלום, אני רואה כל מיני דברים. מה אתה רוצה? זה לא קשור אליי. אין לי תודעה, אין לי הכרה, אין לי שכל. הדמיון הוא נפש עצמאית, הוא מחלקה עצמאית, הוא מחלקה נפשית עצמאית. השכל אמור לכוון את הדמיון כשאני ערני. כשאני לא ערני, כשאני ישן, אין שכל, אין הכרה, אין תודעה. לכן הדמיון מתפרע. אז מה אתה רוצה? מה אני אחראי למה שאני מדמיין בחלום שלי? רגע, שנייה. אבל ברגע שנפש האדם אחת, מה זה אומר? זה אומר שכל חמשת החלקים נובעים ממקור אחד. מה המסקנה של המשפט הזה? המסקנה היא שאני לא יכול להגיד אני לא שולט על הדמיון בחלום, כי אין לי תודעה. חביבי, גם כשאתה חסר שכל, אתה אמור להיות, אני כבר מדלג לסוף פרק א', שהשכל הוא צורה לארבעת החלקים שהם חומר. זאת אומרת, השכל שלך כשאתה במצב ערני, אמור להשפיע על החלומות שלך כשאתה במצב חסר הכרה. שכלית, לא ערני. אז אני לא יכול להגיד, על החלקים האלה אני יכול להשתלט. החלקים האלה עצמאיים. אני מסתפק בביטוי של חלקיות האישיות שלי, 80%. אין דבר כזה. נפש האדם אחת, זאת אומרת, אחריות מוחלטת של האדם על כלל מערכת החיים שלו. זאת נקודה, רבותיי, זאת נקודה מאוד 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 עקרונית. זאת נקודה עקרונית, קודם כל ברמה הפילוסופית, שנפש האדם היא אחת, כי יש מקור אחד להכל. בית ברמה המוסרית, זה הנושא של הספר שלנו, ברמה המוסרית שהאדם מסוגל לקחת אחריות על כל הופעות החיים שלו, והוא לא יכול להגיד חלק מהופעות החיים שלי, אין לי בהם אחריות, גדול עליי, קטן עליי, לא שולט על זה, אני לא בהכרה, השכל הוא הצורה, השאר חומר, כשאני ישן, אין לי שידה על הכוח המדמה, אין דבר כזה. לפי דבר כזה, אני לא יודע למה אתה קורא משוגע.
הוא מבין את זה נכון.
אתה מדבר על אדם משוגע ברמה פסיכיאטרית? אני לא יודע מה אתה קורא משוגע. משוגע שווה אדם חסר שכל. עכשיו השאלה, האם אדם חסר שכל זה אדם שנולד בלי שכל? או אדם חסר שכל שברגע נתון הוא הסיר את השכל. שאתה יין, יהיה שיקור, הלך ועשה מה שעשה. מה אתה קורא משוגע? השני נגיע אליו. כשהרמב"ם יגיד בסוף פרק א', אם הגענו לשם, תסתכלו רגע, יגיד בעמוד קופסא מ"א אצלי, ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר, והשכל לצורה, זאת אומרת חומר הכוונה חומר גלם, וצורה הכוונה התוך של אותו חומר גלם, עד כדי כך שהמסקנה של המשפט הזה היא, וכשלא הגיע לצורה, כשאין שכל בתוך ארבעת החלקים, ולא נפתח עכשיו האם השכל שעליו מדובר פה זה השכלי שהוא אחד מהחמישה או שכל שהוא חוץ מהחמישה, נעזוב את זה לשם, נעזוב את זה לשם, אבל תלו את צוואר ציור שאין שכל, לא משנה אם השכל זה השכלי, נעזוב את זה כרגע, וכשלא הגיע לצורה יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה היא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אנשים חסרי שכל, משוגעים, שוטים, פסיכיאטריה? בסדר, שאלה, לא קשור עכשיו שמונה פרקים. אנחנו מדברים על אדם נורמטיבי שנברא עם שכל, אדם נורמטיבי שהשכל שולט על חייו, שהשכל הוא הצורה לזן, למרגיש, למתעורר ולמדמה. כלומר, השכל מנהל את הפיזיולוגיה של האדם, נפקמין מה הוא אוכל, השכל מנהל את חמשת החושים, לפעמים מה הוא רואה, מה הוא שומע וכו'. השכל מנהל את הרצון, והשכל מנהל את הדמיון. אבל בואו נשמור את זה להמשך, יש הרבה מה לדבר, יש הרבה מה לדבר לפניך. בסדר? לכן מה שאנחנו רוצים להסביר היום, א', מה זאת הגדרה של נפש, מקוריות החיים, ב', שאותה מקוריות היא אחדותית, כי האחדות הזאת, א', זה נכון ברמה הפילוסופית, כי יש מקור אחד להכל הבורא, לכן גם הנפש הוא ברא אחדותית, ב', זה מבחינה מוסרית, זה מטיל אחריות על האדם בכוליות הופעות הנפש. הוא לא יכול להגיד, על חלק מסוים אני לא יכול להשתלט, כי אין לי כוח, או כי, אם אתה רוצה, השכל שהוא הצורה, כמו בחלום, לא יכול להשתלט על הדמיון, כי כרגע אין לי שכל. זה לא נכון.
לגבי הרב, הדוגמה שבאת קודם עם הדמיון, הדמיון ספציפי זה עוד מעט...
אני לא יודע מה זה הדמיון.
למה, מה? עוד מעט...
אני לא יודע, אני לא יודע מה שלא למדתי.
לא, אבל נתת דוגמה, רב,
של הדמיון... נתתי דוגמה כדי להשקיט את ניר. אבל עוד לא למדנו, מה זה הדמיון הזה? אני לא יודע.
כי אין בכי רב.
אני לא יודע מה זה הדמיון. כי הבורא הוא אחד, אז יש מנגנון אחד לכל הופעות אחרים. אז ברמת העולם הזה זה הנפש, ברמת העולם הבא זה הנשמה. דיברנו על זה בשיעור אחר דווקא השנה. שבוע שעבר באחד השיעורים דיברנו על זה. שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שיש בו הרבה הרבה פרטים, והיחס בין הפרטים זה לא אחד ליד השני, אלא שיש תמיד מנגנון אחד, שהוא בעצם המקור לכל הפרטים. קוראים לזה היום גרעין, אטום. יש חדר מחשב, ולמה אני אומר, יש חדר מחשב, יש לב ומוח. תמיד יש מרכז אחד שממנו מתפרט הכל. זה המנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא. למה? הרבה סיבות. סיבה אחת, השם אחד ושמו אחד.
אז החלק שהאטום הזה של האדם זה הנפש?
האטום, העולם הזה של האדם, זאת הנפש שלו. נכון. זה ה-DNA של העולם הזה. ה-DNA של העולם הבא,
הנשמה.
ה-DNA של העולם הבא בעולם הזה, הנשמה בנפש. טוב, זה משפט יותר מסוכן. ה-DNA של העולם הבא בעולם הזה, הנשמה בנפש. לא יודע, נדבר על זה. לא יודע, נדבר על זה. נדבר על זה. נדבר על זה כשנגמור את שמונה פרקים ונתחיל את אולי את הקדמה לפירוש המשנה.
לא שם קבלה.
שם הרמב"ם מדבר על העולם הבא. לא יודע, נדבר על זה שם. בהקדמה לפרק חלק, סליחה. מה הקושיה ש... אנחנו היום למדנו שני דברים. א', מה זה נפש, ב', למה היא חשוב שתהיה אחדותית. מה השאלה שלך על זה?
זה לא קורה
בשביל שהרמב"ם
כותב שם נפש אחת. זה
מישהו מצליח
לכתוב את זה.
הדבר הראשון
שהוא
כותב
את זה,
זה מישהו שהרבה יותר הגיוני לחשוב שהיא לא אחת. יפה. אומר ניב, אם הרמב"ם כותב את זה, זה מראה שזה חידוש. והחידוש הוא כי אנחנו חיים בעולם מחולק. המשפטים הבאים חשובים מאוד. איראן ו... שברתי את שמך, נדב. אריה, סליחה. למה הרמב"ם חשוב לו לכתוב שנפש האדם היא אחת? נפקא מינה, הייתי חושב שנפש האדם היא לא אחת. כי אנחנו חיים בעולם מחולק, ובעולם מחולק נוח לנו מאוד גם מבחינת ההבנה וגם מבחינת הפעולה לראות את העולם כחלקים חלקים. נוח מאוד לאדם שמגיע למכון מאיר לראות בבית המדרש, חדר אוכל והחדר בפנימיה שלושה מסלולים שונים שאין ביניהם קשר. תמיד אנחנו אומרים שהאדם יש בו שלושה ממדים בסיסיים, נקרא לזה כרגע הצד החייתי שבו, הצד האנושי שבו והצד האלוהי שבו, ולכן נוח מאוד לאדם לחיות חיים משולשים. דהיינו, כשהוא אוכל ארוחת צהריים הוא חיה, כשהוא יושב בספרייה ולומד פיזיקה אז הוא אדם, וכשהוא נכנס לבית המדרש ולומד תורה אז הוא מלאך. ונוח לו לחיות בפיצול האישיות הזה. הוא חי בגן חיות, בגן אדם ובגן מלאך, בשלושה גנים שונים. זה הפתרון המושלם במרכאות שהאדם נתן לעצמו כדי לא להרגיש שהוא מפספס משהו בחיים שלו. ולכן באמת האדם הזה חייב פיצול אישיות נוראי. כי בכל מסלול הוא חי לפי מדרגת המסלול שבו הוא נמצא. אז הוא אוכל לארוחת צהריים, זה החיה שבו אוכל לארוחת צהריים. כשהוא לומד מתמטיקה זה השכל האנושי שלו. וכשהוא לומד תורה, זה הנשמה האלוהית שלו. ככה צריך להיות חס ושלום, זה מקור החורבן של העולם. למה נדבר על זה?
כשאני
לומד מתמטיקה, אני צריך לדעת שהמקור האלוהי הוא המקור שמתגלה דרך המתמטיקה. שביחס לשמונה פרקים, המקור הנפשי הוא מתגלה דרך השכל.
תגיד לחרדים, הרב, כמה נפשות יש?
למה? למה? חס ושלום. שתוב את הפס. אריה, כן. אני מאמין לרמב"ם. מה הביסוס לדברים האלה? א', לא מעניין אותי. היית בהקדמה? שמע האמת ממי שאמרה, למדת? שמע האמת ממי שאמרה. שמעת את זה פעם? אז לא היית.
הייתי.
אז אתה לא זוכר, אני מזכיר לך.
לא, זה גם הגיוני.
מה המקור לדברי הרמב"ם? א', היגיון. בית פילוסופיה, בית דברי תורה. מה אכפת לי? מה הם פושרה בזה? שמע, הם אין מי שם.
מה בעצמו שלא
רוצה? כשאני אוכל,
אני חושב.
בדיוק
כמו שאני חושב כשאני לומד.
אז כשנגיע לחמשת המחלקות שבהם הנפש מתגלה, שדרכן, שדרכם הנפש מתגלה, נדבר על זה. נכון, מחויב.
זה לא שלא אכפת.
ברור. לא, הוא שואל מה המקור, איפה זה כתוב, מה שאמרנו? מה? אז אתה אומר, יש מקור פילוסופי. יהודי, פילוסופי, אלוהי. בסדר. אמרתי את זה מקודם. שיש מקור פילוסופי ויש מקור מוסרי. אני מאמין לרמב״ם. ניב, לא, זה עקרוני לי. ניב, זה עקרוני לי לענות ככה. אני מאמין לרמב״ם. מי אמר שהרמב״ם צודק? הרמב״ם צודק. מהמקום הזה אני מתחיל.
למה?
למה? כך.
מתחילים מהענווה, ברור, אבל צריך
להבין. לא, זו תשובה חינוכית התשובה.
למה? לא, צריך להקשות על הרמב״ם.
צריך להקשות? אתה מקשה על ההבנה שלך את הרמב״ם, לא על הרמב״ם.
לא, אבל למה היא לא... למה היא לא מקשה לרמב"ם?
טוב, זה לא הנושא עכשיו.
אה, נו מה?
הרב, רגע,
בוא נדבר
על הנושא הזה, כי זה...
תראה, אתה
חותך
ציורים,
עוד שני ציורים... אני העורך, לא... עוד לא
עצר. מה למדנו היום? עצרת?
לא.
מה למדנו היום? למדנו מה ההגדרה של המילה נפש, שמצד האמת אין לה הגדרה. ב' למדנו מה הכוונה שהנפש האדם החלוטית, אחת היא, כי המקוריות היא אחת, א', ברמה הפילוסופית יש לנו אחד, ברמה של האחריות המוסרית של האדם, כי אחרת אין לו אחריות על הכל. ולכן הרמב"ם צודק. דרך אגב, לא צריך להיות פילוסוף ולהבין שהרמב"ם צודק, כי פשוט אתה רואה, למשל היום בבתי משפט, זה פשוט קטסטרופה, היום בבתי משפט, אדם שותה אלכוהול, בסדר? איבד את השכל, הגיע לשכרות חסר היגיון. אנס, היה סיפור כזה לא מזמן, בא לבית המשפט, בית המשפט, הוא יוצא זכאי על חוסר שפיות בעת המעשה. אי שפיות זמנית. זו טענה שטוענים אותה בבית משפט. היות והאדם הוא שכלו, ובזמן המעשה הוא היה חסר שכל, לכן אפשר לדון אותו. כן, רק שכחו דבר אחד. לאדם היה שכל לפני שהוא נהיה חסר שכל. כלומר, השכל שלך היה צריך להביא אותך למקום שאתה מבין שאסור לך להיות חסר שכל. כל הטיעון ההבדילי הזה של אי שפיות זמנית, זה טיעון מטומטם לחלוטין. מה זה אי שפיות זמנית? האדם נולד שפוי כדי לא להיות לא שפוי. גם לא להיות לא שפוי זמני. עכשיו, אז בואו רגע את הדוגמה הקיצונית הזאת של אנס. תחשבו רגע על דוגמאות יותר פשוטות, שמירת העיניים. אם הקב"ה נתן אדם שכל, אז השכל שלו צריך לנהל את החיים. אי שפיות זמנית. לכן השכל הוא צורה. ארבעת החלקים, או חמשת החלקים, נכון. לכן נפש האדם אחת זה דבר עקרוני ביותר. אנחנו רואים איך נראה האדם המודרני שהוא לא מוכן לקבל שנפש האדם אחת. למשל, הדוגמה שהזכרנו עכשיו, דוגמה בעצם לצערי נורא. כי זה לא האדם. החיה שבאדם התפרצה. זה לא אני. דרך אגב, זה... מופלא ביותר הדבר הזה. אני לא רוצה להתפזר יותר מדי. משפט אחרון, דקה ורבע. אור החיים, אני לא יכול רגע להגיד מקור מדויק, אבל אור החיים כותב את זה בספר ויקרא באיזשהו מקור. אומר אור החיים הקדוש, אדם חטא. נכון? אדם חטא. כן או לא? חוטא. מה צריך לעשות אדם שחטא? בזמן שהמקדש קיים, מה צריך לעשות? לפחות קורבן, לפחות חטא בשגגה. מה צריך לעשות? להביא קורבן להתכפר לו. נכון? בסדר. שואל אור החיים, אני לא מבין, האדם חוטא, מביא איזה כבשה, תמורתו. מה זה הדבר הזה? עכשיו תראו איזה חשבון של אור החיים. אומר אור החיים הקדוש כך, האדם הוא אלוהי וטבעי. נקרא לו אלוהי ובהמי, מה שקראת. נפש אלוהי, נפש בהמי, בסדר? כשאדם, או נקרא לה אפילו בלשון שמונה פרקים, נקרא לזה שכל, שזה הצורה והחומר, שזה האדם המרגיש המדמה והמתעורר. אפילו ברמת שמונה פרקים צריך להגיע לנשמה. השכל הוא אם כן המנהל את הכל, בסדר? יפה. אדם חוטא, מה קרה לו כשהוא חטא? איבד את השכל. איזה שכל? התחבר. האלוהי, השכל הנשמתי שלו. בסדר. אם כן, מי חטא שבא? מי האדם? מי חטא באדם? האלוהי שבו? האנושי שבו? או החייתי שבו? לא. הנשמה לעולם לא חוטאת. השכל האמור לגלות את נשמתו על מערכת החיים, מאזן המרגיש המדמה המתעורר, אם השכל היה מנהל, אז לא היה חוטא. נכון? אם כן, מה חטא באדם? תענו לי.
השכל.
לא. החיה שבאדם. הבהמה שבאדם חטא. הנשמה אין בה חטא. אם השכל היה מתגלה, אז הוא מנהל נכון את הנשמה בגוף. את השכל. הנשמה הייתה מתגלה דרך השכל, מאזן המרגיש המדמה המתעורר. לכן כשאדם חטא, מה שחטא בתוכו, זה החיה שבו. יפה. אדם חוזר בתשובה, מה הוא עושה? מחזיר את השכל, מחזיר את הנשמה. יפה. כשהוא חוזר בתשובה, הוא מביא קורבן. אם הוא היה מקריב את עצמו, את מי הוא היה מקריב? את הנשמה ואת השכל. מי חטא אצלו? החיה. אז זה לא תשובה. כלומר, אומר אור החיים הקדוש, תראו איזה שפיץ. קורבן זה לא הנחה. כלומר, להביא בהמה. לתיקון החטא זה לא הנחן שהקדוש ברוך הוא עושה שאומר לך בעצם היית צריך להביא את עצמך אבל אם אתה תביא את עצמך אז כבר לא תהיה לכן אני מעדיף שאתה עדיין תהיה ותביא רק קורבן תחתיך לא 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 האדם מצד עצמו לא שמונה פרקים זה הנשמה שמונה פרקים זה השכל מי הוא לא האדם עצמו זה החיה בסדר אז אני מרגיש שם מתור המדמה נגיד כשאדם חוטא מי השתלט עליו? החיה. מי הוא לא? השכל והנשמה. כשהוא חוזר בתשובה, הוא כל כך מכיר בחטא, מתחרט על החטא, מנסה לתקן את החטא. מי מביא קורבן? הנשמה והשכל. אם כן, אם הוא מקריב את עצמו, את מי הוא הקריב עכשיו? את הנשמה ואת השכל, לא רק את החיה. אם כן, איך יכול להקריב את מה שלא חטא בתוכו? לכן, מה הוא מביא? הוא מביא את החיה שבתוך, את החיה החיצונית לו, שהיא רמז לחיה שהייתה בתוכו, אחרי שהוא חיבר אל החיה הזאת את השכל והנשמה. לכן, האם בעל החיים שהוא מביא כקורבן זה אמת או שזה הנחה? זה אמת. אור החיים הקדוש. אדם כי יקריב מכם קורבן. אני חושב שהוא אומר את זה על זה.
הבדלת בין החמש.
הבדלתי, לא, זה הרמב"ם מבדיל בסוף, בין השכל לבין החומר. השכל הוא הצורה, ארבעת החלקים האחרים חומר. אבל עוד לא נגענו, עוד לא הגענו לשם. מה למדנו היום? חוזר שמונה פרקים. שני דברים למדנו. הגדרת הנפש, ב' מדוע חשוב שהיא אחדותית. א', פילוסופיה, ב' מוסר. מה למדנו היום? דע שנפש האדם אחת. חשוב, ידיעה חשובה. דרך אגב, דע, ברמב״ם, זה לא דיברנו. דע, יש ויכוח גדול, האם כשהרמב״ם כותב את המילה ידיעה, האם מדובר על הכרה שכלית, או מדובר על הכרה שכלית שהיא חיבור, חוכמה בין הדעת, שהיא שייכות מינית. יש מחלוקת בזה בין מפרשי הרמב״ם, מה זה ידיעה ברמב״ם? אפשר ללמוד את זה. אני אומר שיש מחלוקת. מה האמת כנראה? שזה שניהם. שדע זה לא רק הכרה שכלית יבשה, אלא הכרה שכלית שמחלחלת בישיבות. טוב, סיימנו.